שלום רב, צהריים טובים לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור על הקמת מטה חירום קהילתי, כפי שכתוב כאן על המסך. אנחנו נמתין לאדם שיצטרף אלינו, ועד שזה יקרה אתם מוזמנים לשתף את הקישור, את השידור, את הקישור, אני אשים תכף את הקישור לשיתוף גם, בואו יצטרפו אלינו, ומיד נתחיל, תודה רבה.
מאפשר לשלטון ליטול עוד ועוד סמכויות ללא בקרה כמעט. וצריך לעצור את זה כשהוא קטן. כי כשהוא גדול, כבר אי אפשר לעשות את זה. אנחנו מאוד אופטימיים לחשוב שהמשפט הוא הפתרון לכל דבר, כולו. הריבון הוא העם, הוא האנשים. בסופו של דבר, מי שיצטרך לשנות את זה זה האנשים.
You know, if you would be a man, I would say she has the huevos. But obviously you're not so, but you're very brave and you come across as very intelligent. So thank you for all you're doing. Just before we start, thank you. We need more inspiration like you give.
People not willing to openly debate their position, but want to shut down anyone that questions their position. You have no confidence in the fact that they would win the debate with their stand.
Exactly.
אבל אם אנחנו רוצים לפרוס את החזון שלהם, אז אני רק אומר לך, למה זה נוגע בנקודת היהדות?
על מדינת ישראל והשחיתות, על טכנולוגיות ואפשרויות, על אפילו על התנ"ך או על התורה, ולבוא רגע עם מבט רענן ולהישאר פתוח.
And this idea of giving a young child a wireless laptop to play, a wireless device to play with, very dangerous and very thoughtful.
He's speaking the truth and you're doing it straight from Israel, like me. And I'm like, all right, let's speak, because we speak the same language, you know. Never mind the English and the Hebrew a bit.
כנראה לנו, הוא ישפה את זה עלינו ולילדים שלנו. זה מה שעשה לי את השיפט. משולחן העבודה, הלימודים, הקריאה, הכתיבה, למאבק איתנים במערכת המושחתת.
מה שלא שבבני ברק מדלדלים, אז הוא התחיל להגיד, בבני ברק יש פי שתיים מומתים. הוא רואה שזה לא מזיז בבני ברק, זה מעט פי שלוש. הכל זה מניפלט למשחקים של מילים, נתונים, לא נתונים, בכלל זה בדיחה.
Made for machines, not human beings. Where's the frequency is so fast, so strong.
כפי שאמרנו, אנחנו ממתינים עוד שתי דקות בערך לאדם שיצטרף אלינו. אנחנו הולכים לדבר על הקמת מטה חירום קהילתי, בעקבות השידור מלפני שלושה ימים. יש המון פניות, המון ערנות לגבי הנושא הזה. אז אדם יעדכן כרגע בשידור, אנחנו נמתין לו, כבר מתחילים. שלום שלום, שמי שי דנון. בשנים האחרונות הקדשתי מזמני וממרצי למען הצלת בני עמי. במהלך שנים ארוכות צברתי ידע ומידע שמוסתר מרוב האנשים, וכבר כמה שנים שאני מדבר ומוציא לאור את הידע הזה. בתקופה האחרונה, לאחר שרבים חשו שמה שמוזר קורה ולא בדיוק מה שמספרים לנו, הרבה אנשים נחשפו אליי לאחר חיפוש אחר התשובות למציאות האמיתית של מה שקורה כאן. אמנם חשפתי את הידע שלי לגבי שליטה מוחית ושליטה תאגידית עלינו עוד לפני תקופת שקר הקורונה, אך בתקופה זו, כיוון שהשקר רק גדל וגדל, הפכתי להיות מוקצה בעיני תאגידים וחברות באתרי הרשתות החברתיות, כמו פייסבוק, יוטיוב, פטריון וכו'. כמוני חושפי אמת יש עוד, וגם חלקם חווה את מה שאני חווה היום. אך אף על פי שאותם בעלי אג'נדות ועוזריהם ומשתפי פעולה מנסים לשבור את רוחי, הם אינם מצליחים וגם לא הצליחו. לכן פתחתי חלופה לתקשורת וקבלת ידע אמיתי ולא מצונזר. המדובר על אתר לייב 528. באתר לייב 528 אפשר לעשות הכל. אפשר לשדר לייב, אפשר להעלות סרטונים, אפשר לשתף תכנים, לקבל משובים, לשמור קבצים בענן, לקיים שיחות ועידה ועוד ועוד, משהו ששום פלטפורמה אחרת לא נותנת היום. האתר לייב 528 היא בשורה לאנשים שצמאים לדעת ולגלות. אני רוצה להזמין אתכם להירשם אצלי לערוץ כדי להיות מעודכנים בנוגע לנושאים הכי חשובים בחיינו. איך נרשמים לערוץ שלי? פשוט מאוד. נכנסים לאתר לייב 528, בשורת החיפוש מקלידים Raising the Frequency, מעלים את התדר, ולוחצים על חפש. לאחר מכן החלון יציג לכם את הערוץ שלי, ואז ניתן לראות את כפתור הסאבסקרייב, ולימינו את כפתור הפעמון. לחצו על סאבסקרייב, לחצו על פעמון, וזהו, אתם רשומים. מעכשיו תוכלו לקבל התראה על כל סרטון או שידור לייב שיתחיל. הגיע הזמן לגלות את האמת, כי רק האמת תוציא אותנו לחירות אמיתית. אדם, צהריים טובים, מה נשמע?
צהריים טובים, ראיתי את הסרטון המקדים, מאוד התרגשתי, מאוד יפה. כן, אני אעשה את הסאבסקרייב והפעמון.
יאללה, יאללה.
אני ממש לכולם, דרך אגב, זה עוד שידור כזה שאנחנו מאחדים כוחות יחד. גם אתה עם הערוץ מעלים את התדר, וגם אני עם הערוץ שלנו False Positive, אז אני מזמין את כולם לעשות בדיוק את כל הדברים שאתה אמרת, גם לך, אבל גם אצלנו ב-False Positive עם TV בסוף, להיכנס גם לאתר שלנו falsepositive.com, ומשם אנחנו באמת משדרים ועושים את כל הפעילויות שלנו. אז קודם כל תודה רבה שהסכמת שנעשה את זה שוב גם היום, אבל אנחנו היינו חייבים את הפרק הזה לצופים, כי אנחנו הבטחנו להם בפרק הקודם, שבפרק הקודם אנחנו הצגנו בעיה, והיום אנחנו נתמקד בפתרון.
יצא, אגב, יצא שאנחנו ביום השואה, ואנחנו מדברים על הקמת מטה חירום, כדי לדעת איך להתנהל, ומבעוד מועד להתארגן לקראת ה... נאמר, השואה הנוספת המהונדסת שמנסים לארגן לנו פה, שלא נדע, שלא נגיע, אבל אנחנו להתארגן חייבים. ועוד הערה קטנה, השידור הזה יהיה קצר מבדרך כלל, בוא נאמר,
גם מהשידור שלך. אין מצגת היום מאוד דברים כאלה, זה שיחה בינינו, אנחנו קצת ממשיכים הלאה, בעיקר בנושא של פעולה מסוימת שאתה ואני מקדמים כרגע לטובת הקהילה שלנו, לרוחת הקהילה.
ויש בתיאור הסרטון, ואני כבר אשים את זה גם בתגובות, יש קישור גם לתרומות, וגם לקבוצת הטלגרם החדשה שפתחת, ואני בינתיים מעשה את הטכני, ואתה תסביר לנו קצת מה, מה קרה, בוא נגיד מה קרה מאז השידור האחרון, עברו שלושה ימים, מה קרה בשלושה ימים האלה, זה אני חושב חשוב, להיתן לאנשים הקשר, גם לנושא שדיברת עליו, וגם עכשיו לפתרון, או לפתרונות שעשויים להיות.
בגדול, מה שקרה זה שאנחנו עשינו פרק בנושא משבר המזון, בנוסף, בין לבין, אתמול, אני העליתי לייב, שבו אנחנו עשינו סקירה קצרה, גם של הנושא של משבר המזון, וגם סקירה קצרה של איומים ביטחוניים שיש כרגע על מדינת ישראל, והבהרנו פחות או יותר מה המצב שלנו, ובסיום הסרטון אנחנו בעצם קראנו לאיזושהי פעולה שאנחנו מקדמים, שהיא הקמת מטה החירום של הקהילה שלנו. בעצם אנחנו מתכננים להקים מטה חירום, הוא כבר הוקם דרך אגב, ובעקבות הסרטון שהעליתי אתמול בערב, כבר קמתי בבוקר עם מאות פניות, הרבה מאוד אנשים שהביעו תמיכה, והרבה מאוד אנשים שכבר ככה רוצים להשתתף וליזום, ועכשיו אנחנו נרחיב על הנושא הזה קצת יותר. אז א', לכל מי שרוצה לקבל את הרקע, אני ממליץ להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, אדם מתיאס באנגלית, ADAM ATIAS, ולראות את הלייב האחרון שהעליתי בנושא המאוד ספציפי הזה, יש לו כבר איזה 2,600 או כמעט 3,000 צפיות, הוא מסביר די בצורה מפורטת, והיום אנחנו נצלול קצת יותר לעומק. אז כמו שאמרת, המצב הוא לא כל כך טוב, אחרי שנתיים שבו אנחנו בעיקר מדברים, עסקנו בנושא של החיסונים, זה המשבר הבריאותי, הוא המשבר שהציף בעיקר את העולם, ואנחנו רואים שבנוסף לנרטיב הזה ובנוסף למשבר הבריאות, אנחנו נכנסים לעוד מספר משברים אחרים, שהנרטיב שלהם מתחיל לעלות ולהיות בתודעה של כולנו. אז אנחנו מדברים על משבר כלכלי חריף מאוד, שתוקף כרגע את העולם לקראת הריסט והאיפוס. אנחנו מדברים על משבר מזון, שאנחנו חווים אותו ומתחילים לחוות אותו גם במדינת ישראל, ממש ברגע זה, וכמובן משבר אקלים, שממשמש ובא, מה שנקרא. ברשותך אני אציין שביום שני, יריב המר ואני, מארחים בתוכנית שלנו בפולס פוזיטיב, את פרופסור יוני דובי. פרופסור יוני דובי, אתה מכיר אותו?
לא, השם נשמע מוכר, אבל לא מכיר.
פרופסור
לא.
יוני דובי הוא פרופסור לענייני אקלים, אחד האנשים שעשור שלם, הם אופוזיציה לכל הנושא המהונדס הזה שנקרא משבר האקלים. אנחנו מביאים את אחד הקולות והמומחים הגדולים בעולם, לשמחתנו הוא ישראלי, ויש לנו את הנגישות ואת היכולת ליצור איתו את הקשר הזה, ואנחנו בעצם נעשה שידור ספציפי בנושא משבר האקלים. אבל היום אנחנו נתרכז במשבר שקצת יותר משמעותי ומגיע אלינו, שזה משבר המזון. ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בפתחם של שרשרת של אירועים שיובילו את מדינת ישראל, יגררו את מדינת ישראל לאיזשהו אירוע מלחמתי כזה או אחר, ובנוסף יש כאן משבר מזון שאנחנו חייבים כקהילה להיערך אליו. אז אתה עושה את זה כבר המון זמן, ומסביר לאנשים איך להיערך ברמה הפרטית, ברמה הפרטנית. אני יודע שאתה בעצמך נערך וכבר די ערוך, וזה מצוין, אתה עושה את זה כבר כמה זמן?
תראה, אני, את מה שאני עושה, אני עושה כבר 12 שנה, ובבחינת הערכות אקוטית, כאילו רלוונטית, זה איך שהתחילה בסגר הראשון כבר התחלתי להיערך.
אתה כאילו בעצם הבנתי... מגדל מזון אצלך באופן פרטי, בוא תסביר לנו קצת מה אתה עושה באופן פרטי.
תראה, קודם כל יש לי חלופות לתרופות בבית, זאת אומרת חלופות, תקרא לזה תרופות סבתא מכל מיני סוגים, מכל מיני יבשות, אוקיי? זה אחד. שתיים, זה לא חוסך ממני את הרפואת חירום, כן? שלא נצטרך, מה שנקרא, אבל דברים אחרים...
רפואה מונעת, נקרא לזה. זה חשוב מאוד.
כן, זה לא רק מונעת, זה גם טיפולית. זאת אומרת, גם חלילה, קרה משהו, לא יודע, בטן, לא משנה מה, יש את הדברים לטפל בזה. אני מגדל מזון הרבה מאוד שנים, כאילו, לא את כל המזון, שלא יטעו פה אנשים, אני, אתה יודע, לא מגדל פה שדה חיטה ושדה תפוחי אדמה, זה לא המצב, אבל ירקות, פירות, כאילו מה שאני יכול אני מגדל, יש לי תרנגולות, יש לי לול תרנגולות עם ביצים, אני כל יום אוסף בין 10 ל-15 ביצים, תלוי בעונה.
באמת? 10 ל-15 ביצים?
כן, נותן לשכנים פה, וכן.
לסבא שלי היה לול תרנגולות שהייתי קטן, וזאת הסיבה שאני צמחוני היום.
לא, אז התרנגולות זה תרנגולות.
הייתי רודף אחרי תרנגול ספציפי, ככה יחף ורץ אחריו, ואז יום אחרי זה בלילה היינו יושבים לאכול ארוחת ערב מרק עוף, ובבוקר, אופ, החבר שלי נעלם.
לא, אז אתה יש לך טראומה מזה, אבל לא, אז פה מדובר על תרנגולות שמקבלות אוכל ממש טוב, ויש להם חצר, ויש להם תאי הטלה, ומטופלות, וכל ביצה ממש בגודל אחר, בצבע אחר, עם מרקם אחר, זאת אומרת, זה לא כמו הביצים המתועסות שאנחנו מכירים, ממש תרנגולות, באמת, תרנגולות חופש נהנות, אני קורא להם, יוצא החוצה, הם כולם באות אליי, כן, כאילו, מה קורה, מה
הבאת? תרנגולים.
מה?
פרווזים גם או רק תרנגולים?
לא, יש רק תרנגולות, גם אין תרנגול אפילו, כי השכנים התלוננו על הקוקוריקו, אז, אבל בבית הבא, שעוד מעט אנחנו צריכים לעבור, אז אני מקווה שיהיה לי גם תרנגול או שניים, כי צריך איזה זכר לעשות סדר, אתה יודע. זהו, אז גם מזון, גם תרנגולות, התרנגולות יש לי כולה איזה 4 שנים, זאת אומרת, אבל לפני זה עוד תמיד הייתה לי גינה, תמיד...
כמה יש לך שמייצרות 15 ביצים ביום?
יש 22 תרנגולות.
וואלה.
אני אומר, זה בערך 10-15 ביצים ביום, לא כל יום תרנגולת מטילה. יש לי זרעים, אני אוסף זרעים גם מהגידולים שלי, זאת אומרת, אז זה זרעים טובים, וגם אני רכשתי זרעי מורשת, זאת אומרת, זה זרעים שלא עברו כל מיני מניפולציות, זה זרעים שהם נשמרו מדור לדור בעצם, ונאספו, כמו שאני עושה, על ידי האיסוף של הצמחים, זרעים מהצמחים שלי. חשוב מאוד לאסוף זרעים מצמחי בר, זה לא, אני לא באמת בקי בזה, אני לא איזה צמחולוג או חקלאי, אבל אני עושה את מה שאני יכול בה, כן, אני עושה את מה שאני יכול בכלים שיש לי ובזמן שיש לי, מתוך הידיעה, לא רק כהכנה לאיזה יום עתידי, אלא בשביל היום-יום, שהילד שלי יבין מאיפה בא האוכל, אוכל לא בא מסקית מהמקפיא ולא מקופסת שימורים, זה בא מהאדמה.
הוא גם לא נולד בצורה של דינוזאור עם סום-סום, והוא לא נולד בצורה של אותיות.
בדיוק. במקביל, גם הנושא, אתה יודע, בתחילת הקורונה, סתם לדוגמה, שתבין, רכשתי לי מקפיא גדול של 1,500 ליטר, ובעצם יש לי גם אחסון של מזון, קניתי. כאילו,
מה לגבי מזון יבש?
גם מזון יבש, בוודאי, גם מזון יבש, יש לי מזון יבש, מזון מבוקם, בוואקום, יש לי מזון במקפיא,
שזה מאוד מומלץ, אגב, לאנשים, המכונה הזאת שמייבשת מזון היא לא דבר יקר, ואז בעצם אחרי שאתה מייבש אותו, אתה נותן לו את האורך החיים, אתה מעריך אותו לשנים רבות קדימה, אפשר לעשות עם זה וקום, אפשר לסגור את זה בתוך צנצנות זכוכית מאוד מאוד גדולות.
ומומלץ בהקשר הזה באמת לעשות זה ביחד עם עוד משפחות. אני פשוט, איפה שאני גר, ובגלל שאני כבר, לא, אני שנים בתוך זה, אז... להסביר מה אני עושה ולמה, להרבה אנשים זה היה קשה במשך זמן רב. היום זה יותר קל, זה יותר נגיש, כי אנשים אומרים, וואלה, זה צורך אמיתי, אז אני חי את הצורך הזה הרבה זמן. אז אני אומר, אפילו בתחילת ה-2020, קניתי מקפיא גדול, והתחלתי לרכוש מזון, קניתי כל מיני מזון בצנצנות דווקא, לאו דווקא הרבה בשימורים, אבל בצנצנות, שקיות, מזון יבש, ערוץ בוואקום, חלקו מוקפא, פירות יבשים, אגוזים שקדים בעיקר, ועזוב רגע פירות יבשים, אבל אגוזים שקדים, קיבלתי, זאת אומרת, רכשתי מחלי מים ענקיים, של 200 ליטר כל מחל, שמיוחד למזון ולמים, אז בעצם יש לי בגינה עכשיו 4 מחלים כאלה, זאת אומרת, יש לי כמעט קוב של מי שתייה, שאני אמת צריך לרוקן, כי אני אמור לעבור בית, אבל אני אומר, כל הדברים האלה, זה חשיבה מבעוד מועד, כל הזמן אתה צריך לתכנן קדימה, ואגב, זה מים, עוד פעם, מישהו שואל אם זה מים מהברז, זה, בעיקרון זה מים מהברז, אבל הם מטופלים, זה מים חיים, זה מים מפולטרים, זאת אומרת, הם עברו איזשהו תהליך, ויש לי גם בחלופות לתרופות שהזכרתי קודם, חלק מהחלופות האלה הם גם לטיהור מים, זאת אומרת, אני ערוך גם לנושא של מים, וגם הפילטרים שיש לי, שאני ממליץ לאנשים לרכוש, לא כרגע, אבל... ולא דרכי, כן, זה לא שאני זה, אבל זה פילטרים שהם נוחים גם לקחת איתך לכל מקום, זאת אומרת, אם מחר צריך לזוז, אי אפשר לקחת את האוסמוזה.
גם כדור כזה שאתה זורק אותו במים וזה מחטא אותו.
זה כמו כלור, זה מחטא מים, אבל אני מדבר על, זאת אומרת, זה גם יכול לעבוד.
ואם הגעת למקווה מים שאתה לא מכיר לצורך העניין,
כן.
אתה זורק את זה בפנים כדי להבטיח את זה שהמים שאתה תשתה,
אז יש שיטה אחת, יש היום פילטרים שפותחו בצבאות, זה שכאלה, כאילו בשל יניקה, ואתה בעצם מושך ומפלטרים ממש טוב, לי יש פילטר אחר אמריקאי, שאתה מוזג אליו אפילו מי ביצה, ויצא לך מי שתייה ממש טובים.
יש גם מתקן שיודע לייצר מים מהאוויר, למי שיש לו את הכסף.
לי אין אותו, יש לי חבר שבונה את זה, על עגלה, זה לא רק מייצר מים מהאוויר, זה גם מייצר חשמל מהמים.
וואלה.
אז, כן, אז זה כבר, שוב, זה רמות יותר גבוהות. כמה עשרות אלפי שקלים, קשה לי לומר ככה, אבל זה בא על עגלה, זאת אומרת, זה נגרר, אוקיי? זה לא איזה מתקן ביתי, זה מתקן לקהילה, אוקיי? הוא יכול לייצר לך כמה עשרות ליטרים בלילה, שתבין.
וואלה.
כן. ואז זה מייצר חשמל ממים.
מעדה, לוקח את המים שנמצאים ב... באוויר, בעצם משתמש בהפוך מידוי, ובעצם מפיק את המים האלה. שזה מים, כן. אגב, מאוד נקיים ומאוד...
מים מזוקקים, וזה מים שעוברים גם פילטור וגם עוברים החייאה. זה כולל מתקן החייאת מים בפנים. זאת אומרת, זה מערכת...
המגנזיום נכנס למים האלה עכשיו?
אפשר להכניס, זה לא עניין, אפשר להכניס אבל. אגב, אני ממליץ לאנשים על הדרך, תכף אתה דבר, כי אני... אני עושה את זה הרבה שנים, אני לא באתי יותר לדבר על הדברים שאני עושה, אלא באמת יותר על הקמת מתי חירום קהילתי, שאנשים הבינו שזה משהו בכל הארץ, ואני אשמח שאתה דבר על זה. רק לומר, בכל הנושא של מים, חשוב שיהיה פילטר טוב ושיהיה אפילו נייד, במידה ואתם צריכים להתנייד. שוב, שלא נדע ולא נצטרך, אבל במידה וכן, אתם לא תוכלו לקחת אתכם...
הפילטרים האלה של הבריטה...
הם בסדר, יש יותר טובים כבר מבריטה, זאת אומרת אותו רעיון, יש לי גם כאלה, הם יותר טובים מבריטה, הם מנקים יחסית טוב, אבל מה שיש לי הגדול יותר הוא גם לכמות גדולה יותר, וגם מנקה יותר טוב מהפילטרים דמויי בריטה, אבל יש גם היום פילטרים דמויי בריטה שמנקים ממש טוב, כי הם עובדים לא רק עם פחם פעיל, אלא גם עם מה שנקרא פחמן קוקוס, אוקיי? קוקונט קרבונט, אקטיבייט קוקונט קרבונט, וזה... משדרג, זה יכול לספוח אליו יותר דברים, כולל פלואוריד, כולל דברים כאלה. כן, אז שוב, יש עוד הרבה פיצ'אפ קייסים ופתרונות, אבל זה באמת ברמה האישית, ברמה הקהילתית או האזורית, אני חושב שאתה עשית פה איזה צעד שהוא הוא גם נדרש, והוא חיוני ותודה על כך, ואני אשמח, נראה לי הכי טוב שהקהל יקבל את זה, את ה... שמתי כבר, קישרתי
נכון.
את הקבוצת טלגרם וגם את לתרומות, אבל... שאנשים יבינו מה הקמתם בעצם, על מה מדובר ולאיזו מטרה או לאיזה זמן ולאיזו מטרה זה נועד.
בעצם מה שאנחנו מבינים זה שיש הרבה מאוד אנשים שהתכוננו יפה מאוד כמוך, וזה חשוב מאוד, אבל בקהילה שלנו יש הרבה מאוד אנשים, לצערי, שלא התכוננו לרגע הזה, למרות שאנחנו נמצאים כבר שנתיים במצב שבו כל העולם מתהפך עלינו, למרות שאנחנו מבינים ואנחנו ערים, עדיין היכולת שלנו להפוך להיות אקטיביים, וגם מבחינות כלכליות, גם מבחינות של, אתה יודע, שהרבה אנשים שגרים בשטח עירוני, והם לא יכולים לגדל דברים, הם לא יכולים גם להניח לול תרנגולים בחוץ, ויהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את הדברים האלה, אנחנו כאן כדי לתת פתרון ומענה. אנחנו בעצם הקמנו את מתי החירום, מתי החירום אמור לדאוג לשלושה דברים עיקריים, בסדר? בעיקר, לבייסיק נססריז, זאת אומרת, מזון, מים ותרופות. ובמקום אנחנו נטפל גם בכל מה שקשור לטיפול רפואי, טיפול חירום מיידי, ברמה הבסיסית ביותר שנוכל לטפל, זה כמובן לא יהיה בית חולים, אבל זה סוג של בית חולים שדה כזה שאנחנו נאייש אותו עם... אנשים מתחום הרפואה, ונוכל לתת מענה ראשוני לטיפול ופגיעות שבהם נוכל לסייע. הדבר הזה הוקם כדי לדאוג לכל מי שעדיין לא התכונן, אבל מבין שאנחנו שנייה אחת לפני הרגע שבו כבר לא נוכל גם לעשות את זה. למה חשוב שנעשה את זה, ושנעשה את זה ממש עכשיו. בואו נתחיל קודם כל בדברים האובייקטיביים. דבר ראשון, הכסף שלנו. הכסף שלנו נשחק. יש אינפלציה מטורפת, ויש ירידה בערך הכסף. זה אומר שהכסף שלנו קונה היום הרבה פחות. זה הדבר הראשון. דבר השני הוא שאנחנו יודעים שיש משבר בייצור בעולם. זאת אומרת שהרבה מאוד דברים נעלמים מהמדפים. זאת אומרת שמה שנוכל למצוא ולרכוש היום, לא נוכל למצוא ולרכוש מחר. ואם נצליח למצוא ולרכוש אותו מחר, הוא גם יעלה הרבה יותר יקר, כי במקביל לירידה בערך הכסף, יש לנו גם עלייה מאוד מאוד חדה בכל מה שקשור למחירי המזון, ובמפגש של שתי הנקודות האלה, היכולת הכלכלית שיש לנו כרגע כקהילה, היא תתבטל. היא תתבטל והיא לא תהיה אפקטיבית אם אנחנו נסתכל על זה עוד קצת קדימה. Okay? לכן אם אנחנו נקנה היום, אנחנו נקנה הרבה יותר, הרבה יותר בזול, וערך הכסף שקיים היום יאפשר לנו לקנות הרבה יותר סחורה. לכן זה חשוב מאוד שנתחיל לעשות את הדברים האלה כבר עכשיו. דבר השני הוא שאנחנו נמצאים לפני חודש, שהוא מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד בעייתי, גם ברמה הביטחונית. שלחתי לך כמה תמונות, בא לך לעלות רגע כמה דברים מהדברים ששלחתי לך?
כן.
אתה יודע מה, אני רוצה גם ש... טוב, נתחיל בתמונות האלה. כדי שנבין פחות או יותר. לא, עליית מחירים וירידה בערך הכסף, זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
שתי דברים שונים במקרה שלנו קורים במקביל. נכון. זה שהערך של הכסף יורד, זה מתבטא בזה שגם אנשים מעלים מחירים, כי הערך של הכסף, כוח הקנייה שלהם לחומרי הגלם, הוא יורד ולכן הם צריכים להעלות את המחיר. אבל יש גם אנשים שפשוט מעלים מחיר, זה גם משהו שקורה. גם בזמן שאין אינפלציה, אנשים פשוט מעלים את המחיר לכל מיני דברים. אז בואו נסתכל רגע ברמה הביטחונית מה קורה כרגע סביבנו, ומה החשש העיקרי שלנו לבאמת שבועות הקרובים. זאת ידיעה שפורסמה ממש בימים האחרונים. איראן תחזיק בנשק גרעיני בתוך שבועות, המסר המדהיג של הרב. אנחנו יכולים למצוא עוד כמה ידיעות בסגנון הזה, שנייה רגע. אנחנו יכולים למצוא עוד כמה ידיעות בנושא הזה, שבעצם מדברות ממש על פרק זמן של 3 שבועות. זאת אומרת שמדינת ישראל נמצאת כרגע אחרי 15 שנה של כל מיני סוגים של פעילויות, דיבורים בעיקר, על ידי בנימין נתניהו, הרבה פעילויות צבאיות שניסינו למנוע את הדבר הזה, כל מיני דברים שהמוסד עשה, אבל הגענו לנקודה שבה בעוד מספר שבועות, מאוד מצומצם, בערך חודש, איראן, מדינה גרעינית. את הדבר הזה ארצות הברית מעדכנת את ישראל, וגם ישראל כבר יודע. אנחנו רואים שכבר בסוף השנה שעברה, זאת אומרת לפני 3-4 חודשים, זה פרסום מה-15 לשביעי, אבל יש לו פרסומים עוקבים, גם מה-25 ל-11, 24 ל-11, 25 לנובמבר, אנחנו רואים שמדינת ישראל סוגרת את השנה הקודמת, ופותחת את שנת 2022, שהיא בעצם מתחילה להיערך לתקיפה באיראן, למקרה שתפרוץ לעבר הגרעין, ואנחנו יודעים שבימים אלה, איראן פורצת לעבר הגרעין. אז אנחנו מבינים שבחצי שנה האחרונה, מדינת ישראל הכינה את עצמה לתקיפה, הדבר הנוסף שאנחנו רואים, וזה פרסום שמגובה גם בפרסום מהימים האחרונים, איראן הפכה למדינת סף גרעין, וישראל נותרה לבדה. נמשיך הלאה. יש פה איזשהו מאמר קטן שבו אנחנו יכולים לראות ניתוח של מה קורה ביום של ההפצצה. 5 מתקנים מרכזיים יהיו היעדים במכה המקדימה, צוותי איתור והצלה יופעלו במקרה שמטוסים ייפלו, ועדיין סביר שבחלק מהמקרים לא יהיה לאל ידם להושיע. תגובה נרחבת עלולה להתגלגל לידי מלחמת עולם שלישית. לפני 10 שנים פרט השר יועז הנדל בספרו, ישראל נגד איראן, כיצד תראה ההתקפה הצבאית על מתקני הגרעין. האיום לא השתנה מאז, ואיראן קרובה להשלמת הפרויקט שלה. הדבר הזה הוא קצת אחורה, ואנחנו יודעים שאיראן הגיעה לנקודה שהיא השלימה את הפרויקט שלה.
הערה קטנה, אדם, יועז הנדל, שר התקשורת, כן? זאת אומרת, כן, אבל הוא פה, הוא מתעסק בענייני ביטחון. אני כבר אומר את זה פה, יש מצב שמייעדים אותו לתפקיד אחר, בכיר יותר, תזכרו מה אני אומר, אחד, כי הוא עובר מסך טוב.
מחר את עצמו לחלוטין, כן.
הוא, רגע, רגע, הוא עובר מסך טוב. שתיים, כל מי שמעדים אותו לתפקיד בכיר יותר, הוא כותב ספר קודם, שמנבא את מה שלכאורה יהיה, כשזה בעצם רק תוכנית, כן, שיוצאת לפועל, זה לא איזה ניבוי אמיתי.
לא מנבא, הוא מסביר מה התוכנית.
כן, כן, לא, כאילו, לכאורה מנבא, אבל הוא בעצם מסביר מה, מה התוכנית שתהיה, אז אני סתם שם כאן למי, למי שמקשיב, שימו לב, יש מצב שיועז הנדל מעדים אותו לתפקיד בכיר הרבה יותר, רק בגלל זה שהוא כותב בספר ומפורסם מה הוא כתב בספר, זה קצת דומה לה איך לנצח מגרפה של בנט, ואיך מדינות המערב יכולות לנצח את הטרור של ביבי בזמנו וכן הלאה.
כאלה, כן.
והיה גם, היו עוד כמה בדרך, כן.
ואנחנו מכירים גם את הספרים של כל מיני חברים מחול שהפכו אותם להיות
מפורסמים
וכאלה. אבל אם אנחנו נמשיך קצת בכתבה הזאת, אז אנחנו נגיע למשהו שקצת יותר מעניין. תוכנית הפעולה של הנדל, הוא כבר כתב תוכנית פעולה, של איך צריך לטפל בנושא הזה, בלה בלה בלה. ושותפו לכתיבת הספר יעקב כץ, שהוא כיום העורך של ג'רוזלם פוסט, היא מדהימה ומפחידה. הנדל מדבר בפירוש על מלחמת עולם שלישית, שתפרוץ תוך כדי מתקפה אפשרית של ישראל, על מתקני הגרעין. על תקיפה של ועל תקיפה נגדית של האיראנים על הכור בדימונה ומתקני הגרעין שלכאורה על פי פרסומים זרים יש לישראל. אז אנחנו מבינים שאירוע כזה שבו מדינת ישראל תתקוף את מתקני הגרעין של איראן, אירוע שככל הנראה כרגע הגענו לנקודה שהוא בלתי נמנע, אירוע כזה יגרור גם את איראן לתקוף את מתקני הגרעין של מדינת ישראל. זה איזשהו תרחיש שאנחנו צריכים גם להבין שייתכן ואנחנו יכולים להגיע אליו כל רגע. אוקיי? בימים האחרונים איראן העבירה מסר.
אבל יש פה גם הרבה הפחדות, אוקיי? אני רוצה באמת...
כן, אנחנו מכירים את ההפחדות. ההפחדות האלה נועדו לייצר פחד וציות בציבור. אנחנו מבינים שמדובר בנרטיב, ייתכן שלאיראן יש אטום כבר מיליארד שנה, דרך אגב מהמידעים שיש לנו, הייתה דליפה לפני כמה חודשים בים, באזור שמרוחק מאוד מאיראן, הדליפה הזאת זוהתה, ומי שניגש לטפל בה זה צי של ספינות איראניות, שראו אותם ככה ב... בלוויינים יוצאות לכיוון הדליפה, אז אנחנו יודעים שזה לא רק איזשהו קור בבושהר, אלא עוד כל מיני דברים שיש לאיראן בים, רחוק מהמדינה עצמה, ויכול להיות אפילו שהקור בבושהר שכולם כבר מכירים, הוא לא המיין אישו, ויכול להיות שכבר יש להם נשק אטומי. יותר מזה, יש גם גרסאות שאומרות שנשק אטומי זה דבר שבכלל לא קיים, ויש פשוט, אתה יודע, נשק שהוא יכול לייצר נזק מאוד מאוד משמעותי.
זה משהו אחר, כן, אני מסכים, ברור.
הנשורת הרדיואקטיבית היא לא כזאת גרועה ונוראית, כמו שקרה. אני אפנה את כולם, למי שמתעניין בנושא, לניסוי שערכה אנגליה על 22 אלף חיילים שלה. יש את זה גם בטלגרם שלי, איפשהו. 22 אלף חיילים של אנגליה, שהיא לקחה והעמידה אותם בזמן פיצוץ גרעיני, בזמן ניסוי על פיצוץ גרעיני בפצצות האטום הראשון שהם יצרו, האמת שזה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, 22 אלף חיילים שלה שהיא לא צידה אותם בשום ציוד מגן, והדבר היחיד שהיא אמרה להם זה לעצום עם הידיים את העיניים ולהסתובב ברגע הפיצוץ, הם לא ידעו למה הם מגיעים, הם לא הבינו מה הם הולכים לראות, והם לא הבינו במה הם, מה התוכנית הזאת כוללת, והאנשים האלה שתקו במשך המון שנים, ולאחרונה יצא סרט, כי הם, הניצולים של הדבר הזה, מתכנסים אחת לשנה, כדי לדבר אחד עם השני, זה מדובר באנשים שעברו טראומה, שמאוד מזכירה את השואה, והאנשים האלה הם לא מדברים, Okay, אבל הסרט הזה לראשונה פותח את העדויות של אותם אנשים שהיו בניסוי הזה, שנשארו ממנו ושרדו ממנו, ומדברים על דברים מזעזעים, אבל מה שאני יכול כן לומר זה שאנשים שעמדו בסמוך, בכמה מאות מטרים, מפיצוץ גרעיני, 22 אלף חיילים, הם לא ממש קרה להם איזה משהו, הם כן טוענים שהם הביטו בידיים שלהם והצליחו לראות את הגוף שלהם בצורת אקס-ריי כזאת, וכל מיני דברים מטורפים שקרו להם.
יש גם מישהו שבלה בשידור חי, איזה מדען, אני שידרתי
את
זה. בלה אורניום מואשר בשידור חי, אמר אין לכם מה לפחד מזה, הכל בסדר.
כן, ואנחנו גם יודעים שיש עדויות שהרבה מאוד קהילות שנגיד בירושימה ונגסקי וכל מיני מקומות שהיה בהם פיצוצים גרעיניים או משהו כזה, בעצם אחרי עשרות שנים חזרו לבית שלהם, והם חזרו לחיות כרגיל, והם פשוט חיים כרגיל.
מה, אגב, אני מוסיף, מוסיף לזה, כי חשוב לזכור את זה, הראו לנו מהלך השנים על צ'רנוביל למשל, כן? את כל הצפרדעים והדגים עם שני ראשים וזה, וכל זה בא לנו איפה? דרך אותו מכשיר תעמולה שמביא לנו מגפות, מביא לנו מלחמות, משברים מונדסים וכן הלאה. עכשיו אנחנו ראינו את זה, וואו, ראיתם מה קרה בצ'רנוביל וזה. במקביל, אנשים חזרו לצ'רנוביל, יש כאלה שלא לא עזבו, ומגדלים עדיין מזון שם, והכל בסדר. עכשיו, אני לא אומר, יאללה, בואו, כל אחד יפוצץ את זה בצצת גרעין, ונבדוק מה קורה, זה לא הקטע, אבל חשוב להבין, יש פה הרבה תעמולה, הרבה הפחדות, הרבה שקרים, ואנחנו עדיין צריכים בצד שלנו להיערך.
יש פה נשק משמעותי, Okay, נשק שיש לו הרבה מאוד יכולות, ככל הנראה אז האנושות לא כל כך ידעה כל מיני דברים על אותו הנשק, היום אנחנו יודעים הרבה יותר, אבל הדבר הזה הוא פוטנציאל לפגיעה בהרבה מאוד אנשים, חד משמעית, צריך להיערך לדבר הזה, לשמחתנו זה כנראה לא כזה נורא כמו שחשבנו, ועכשיו זה יהיה מקומות שלא ניתן לאייש אותם במשך עשרות ומאות
אלפים,
כל הדברים האלה, אוקיי? והאנושות תדע להתגבר גם על הדבר הזה, אבל זה עדיין יקטול אוכלוסייה נרחבת בעולם, והאסון הזה הוא אסון שאנחנו צריכים להתכונן אליו. אז אנחנו מבינים שמדינת ישראל נכנסת לימים רגישים, אנחנו מזכירים שעוד מעט ייגמר הרמדאן, ולדעתי בתחילת חודש מאי כל הנושא הזה יעלה שוב. הרחבתי על זה בלייב שעשיתי אתמול, אז מי שרוצה לא נבזבז את הזמן שוב על הנושא הזה, מוזמן להיכנס ללייב, ראיתי שמישהו שם אותו פה בתגובות, מוזמנים להיכנס ולראות. עוד דבר אחרון שאני כן אגיד זה שאיראן כן שלחה בימים האחרונים מסר למדינת ישראל, שאומר שוב, היא שלחה להם מפות מדויקות עם כל הנקודות שבהם יש את כל מתקני הגרעין של מדינת ישראל, כדי לספר לנו בעצם, אנחנו יודעים איפה אתם מאחסנים את הנשק הזה מבחינתכם, ובעצם אנחנו מתכוונים לתקוף, במידה ואתם תתקפו את מתקני הגרעין שלנו, אנחנו נתקוף את מתקני הגרעין שלכם, הדבר הזה יהיה סימטרי, ושלא תחשבו לרגע שאתם לא תיפגעו באותה עוצמה בעניין הזה. Okay? מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהסכם הגרעין הממשמש הובה, הוא הרבה פחות טוב מהסכם הגרעין הקודם למדינת ישראל. האדריכלים של ההסכם הגרעין הזה זה ארצות הברית, ואם ארצות הברית הייתה רוצה לדאוג למדינת ישראל, אז היא הייתה דואגת להסכם מאוד מאוד ברור ומוקשח, כדי להבטיח את זה שאיראן לא תייצר נשק מהסוג הזה, ולא תקבל עליונות פה באזור על חשבון הביג אליי שלה, מדינת ישראל. אבל אנחנו כן רואים את ארצות הברית עושה משהו אחר, שאני מפרש אותו כלדחוף את מדינת ישראל למצב שבו היא תיאלץ להגיב צבאי. אז אני אייצר לך מוזניים, אוקיי? בסבב הקודם של שיחות הגרעין, היה מוזניים. מצד אחד, על המשקל, הניחו לנו את הסכם הגרעין. מהצד השני, על המשקל, הניחו לנו את התקיפה ואת ההשלכות שלה. תקיפה צבאית. Okay? המוזניים היו מאוזנים בדיוק ברמה שאין עדיפות לא לתקיפה צבאית, ואין עדיפות לא להסכם בינלאומי. לכן מדינת ישראל התנגדה להסכם הבינלאומי, אבל מעבר להתנגדות שלה, היא המשיכה פשוט לפעול בדיוק באותה הדרך שהיא פעלה לפני. אוקיי? זאת אומרת, היא לא יצאה ולא תקפה צבאית, והיא סוג של כיבדה את ההסכם הזה, אבל הפעילה את המנגנונים של המודיעין שלנו, כדי לאתר הפרות שונות שיש לו וכל מיני דברים. בסדר? אחלה, אז המוזניים היו מאוזנים. מה קורה עכשיו? לוקחים את הקף הזאת, שבה יש את הסכם הגרעין, ומתחילים להחסיר ממנה סעיפים. פשוט להוציא ממנה סעיפים שמגנים על מדינת ישראל, שמבטיחים למדינת ישראל את העליונות הצבאית שלה, מוציאים עוד סעיפים שקופים על איראן שקיפות, מוציאים עוד סעיפים שקופים על איראן לא להגיע לנקודות סף מאוד משמעותיות שמבחינת ישראל, מדינת ישראל היא מסוכנת, ומוציאים עוד ועוד סעיפים כאלה מהחוזה ומההסכם. למה עושים את הדבר הזה? כדי להטות את הכף למצב שפעולה צבאית תהיה פעולה הרבה יותר אפקטיבית ומשמעותית מאשר להיות בתוך הסכם שלא ישרת אותנו בכלל. הם בעצם רוצים להטות את הכף לטובת פעולה צבאית ומלחמה, להכריח את מדינת ישראל לאירוע, להיכנס לאירוע הזה. אגב, זה לא קורה רק בגלל מדינת ישראל, כי יש עוד מדינות פה שמאוד מאוימות על ידי ההגמוניה הזאת שאיראן רוצה בשואפת לקבל בתור המעצמה של העולם הערבי פה, והם גם יודעות שהנשק הגרעיני הזה מופנה יותר אליהם מאשר למדינת ישראל, ובעיקר על סעודיה. אנחנו יודעים שסעודיה זאת מדינה שכרגע נמצאת בסכסוך עם ארצות הברית, והיא הייתה הביגסט אליי של ארצות הברית ever, והם היו ביחד מחוברים במאזן הנפט שאפשר לדולר להיות המטבע הדומיננטי והשולט. אנחנו יודעים שמאותו הרגע שבן סלמן עלה לשלטון בסעודיה, הוא בעצם גרם למצב של סכסוך עם ארצות הברית, בגלל שביידן קרא לו רוצח בפרשת הרצח של העיתונאי חצ'וג'י, ומאז הם בבלגן, אז הם רוצים לייצר את הלחץ הזה גם על סעודיה. אז איראן גרעינית השפיע גם על סעודיה.
שני דברים. אחד, בוא נזכור שכולם שחקנים, גם הביידנים וגם הסעודים, זאת אומרת, הרבה מהמידע, שנייה, הרבה מהמידע שגם אתה מעביר הלאה וגם אתה מעבד בתוכך, כן? צריך לקבל את זה פשוט, זה לא לשפוט אותך או אותי או מישהו אחר כטוב או לא טוב. הרבה מהמידע הוא פייק, זה כדי להשאיר אותנו ברובד מסוים של פענוח המציאות, זה אחד.
אנחנו מסתכלים על הנרטיב, אוקיי? איזה נרטיב בונים לנו כדי להצדיק לנו פעולה מסוימת שתקרה. עכשיו, כשאנחנו סורקים את העיתונות, ואנחנו סורקים מחקרים וידיעות וכל הדברים האלה, זה כדי להבין מה התסריט שהם מייצרים לנו, שהולך להיות הסרט שבו אנחנו...
זה חשוב, נכון, אבל זה חשוב להדגיש, אדם, כשאתה בא ואתה מספר...
בוודאי, אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, יש פה יד אחת,
בסדר עולמי חדש. צריך לשים את זה בתוך המסגרת, לפי המידע שמגיע מהתעמולה, הם אומרים ככה וככה וככה, הם רוצים שנחשוב על הג'ימל, ואז אנחנו יכולים להתמודד עם זה הרבה יותר טוב, מתוך זה שזה רק סיפור שמסופר לנו בהצגה על ידי שחקנים,
אנחנו מבינים
ויש איזשהו גימן
שם. לך, מה התפקיד שמייעדים לך בסיפור הזה, וגם נותן לנו את חלון הזמנים.
יפה. הדבר השני שרציתי לומר, אמרתי שני דברים, מטה חירום קהילתי. אמרנו זה, אני לא רוצה עוד פעם, אתה יודע, שידור בדיונים ברומו של עולם. אנשים צריכים פתרונות. אתה בימים האחרונים, בטח גם לפני, אבל בימים האחרונים, אתה בעצם עם עוד חברים, הרמתם איזשהו מיזם, שאנשים, תחשוב משפך, ואנשים מתחילים לשפוך פנימה את המידע, את המשאבים, את הטלפונים, איפה הם ממוקמים בארץ, אז לא, בלי לחשוף יותר מדי פרטים, אוקיי? כי בכל זאת,
אני אומר בגדול מה אנחנו עושים.
צופים בזה כל מיני גורמים, אז בלי לחשוף מיקומים וכמויות וזה, אבל אין ספק שמשהו בצד שלנו, של הפרטיזנים, מתחיל לזוז, מתחיל להתעורר, בוא תספר לאנשים על זה, כי אני חושב שזה הכי מעניין אותם.
זה לא בטפטופים, זה הצפה אחת
אדירה.
אנחנו בעצם קראנו לאנשים להצטרף אלינו להקמת מטה החירום של הקהילה שלנו. אנחנו מגייסים תרומות, ואנחנו מגייסים משאבים, גם מבחינת כספים, וגם מבחינת משאבים נוספים שאנשים מוכנים להקצות ליום שבו יהיה לנו אירוע או בעיה משמעותית, שנצטרך להתמודד איתה. הפוקוס שלנו הוא על זה שאנחנו נצליח להבטיח לציבור שלנו, מזון, מים, תרופות וטיפול רפואי בסיסי וראשוני, לכל הקהילה שלנו בתקופה במה שנקרא יום הדין, בסדר? ברגע שיש איזשהו אירוע שיקרה או איזושהי מלחמה שתתפרץ, יש לנו בעיה, כי אנחנו לא סומכים על מוסדות המדינה, אנחנו לא סומכים על פיקוד העורף, ואנחנו לא סומכים על בתי החולים, ואנחנו לא סומכים על משרד הבריאות, ואנחנו לא סומכים על ראש הממשלה, ואנחנו לא סומכים על צהל, ואנחנו לא סומכים על המשטרה, ואנחנו מבינים שמבחינת כל המוסדות האלה אנחנו מוגדרים כאויב. בכל המוסדות האלה, ברגע שהם יגיעו וינקשו אצלנו בבית, אנחנו נאלץ או נהיה כפופים לחסדים שלהם, ואנחנו יודעים שהם לא בדיוק זוממים דברים טובים בעבורנו. וכל מי ששותף להבנות האלה, היות ואני לצורך העניין, אם יגיע אליי שוטר של פיקוד העורף, או לא יודע, או חייל של פיקוד העורף, אני בשום פנים ואופן לא מתכוון להתפנות איתו, ואם יגיע אליי צוות רפואי, אני בשום פנים ואופן לא מתכוון להגיע לבית חולים, שיעשה לי איזה PCR ויהיה לי false positive, ואז אחר כך יכניסו אותי לאיזשהו בידוד קורונה כזה או אחר, יזריקו לי לזרוע טיפול ניסיוני, ויחברו אותי לאיזה מכשיר הנשמה, שמשם יש רק כיוון אחד. אני לא מתכוון להגיע למצב הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שיש פה הרבה מאוד אנשים שמבינים שהדבר הזה הוא מסוכן והוא יכול לקרות לנו. אז אנחנו צריכים להיערך, ואנחנו צריכים לספק לקהילה שלנו את הפתרונות האלה. אנחנו כרגע מייצרים בנק מזון, בנק מים ובנק של תרופות, שאנחנו מזמינים את כולם להשתתף גם בתור פעילים ברמה הלוגיסטית של איך להפיץ את הדבר הזה. לי קוראים אדם מתיאס, האמת שאני רואה שלא רואים את השמות שלנו. למי ששאל, אבי רז, שלום לך. אנחנו בעצם הולכים לגייס את כל המשאבים האלה, לבצע רכישה עצומה, כדי שנוכל להבטיח את הדברים האלה לקהילה שלנו. אנחנו נחלק את זה לקבוצות שבהם יהיה מתנדבים מתחום הרפואה, שזה אומר חופשים, פרמדיקים, אחיות, וצוות רפואי כזה או אחר, ככל שנוכל להשיג, כדי שיוכל לתת מענה בשטח ולטפל באנשים. אנחנו, לכל מי שלא מכיר אותי, יש לנו מערך רפואי שמספק תרופות לאנשים כבר הרבה מאוד זמן. אני אישית חליתי וטיפלתי בעצמי באיוורמקטין, תרופה מצילת חיים, ואנחנו דואגים להנגיש את הפרוטוקול של זלנקו, אנחנו דואגים להנגיש תרופות כאלה ואחרות מצילות חיים, לכל מי שזקוק לדבר הזה, ופשוט מגיע אליו עד הבית. יש לנו מערך שליחים שמגיע, ודואג להביא את הדברים האלה לאנשים שלא רוצים להחלים בבתי החולים, רוצים להחלים בבית, כי אנחנו יודעים שמי שמגיע לבית החולים, יש רק איזה יציאה אחת משם. אז אנחנו עושים את הדבר הזה כבר המון זמן, אנחנו מרחיבים את הפעילות שלנו, ואנחנו נספק ביחד עם עוד קבוצות שמספקות טיפולים רפואיים בבית, לאנשים, במקום שבו הם נמצאים, אנחנו נשתדל להנגיש את היכולת הרפואית הזאת לאנשים, ברגע שהם יצטרכו אותה, כי אנחנו לא סומכים על משרד הבריאות.
אני משכים משפט, אדם, משכים משפט, מדובר על כמה ארגונים שפועלים בשיתוף פעולה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק משהו אחד, כמה ארגונים שפועלים בשיתוף פעולה בכל אזורי הארץ. אוקיי, אז יש פה, זה כאילו שני רבדים אם תרצו, כשעוסקים, כמו שאמרת, במים, במזון ובמרפא, אוקיי? ובעצם עוד פעם, כמה ארגונים שפועלים בשיתוף פעולה כדי לחסות את התחומים האלה, בכמה שיותר אזורים בישראל, כשהמטרה היא בעצם לתת מענה לנו, לעם, לאלו שלא רוצים את השירותים.
לקהילה שלנו בלבד, שי. לקהילה שלנו בלבד. הקהילה שלנו, מי ששואל, זה אותם אנשים ערים, שמפחדים מהזריקות האלה, שמרגישים פחד, ונמנע מהם טיפול רפואי בשנתיים האחרונות, שהם הגיעו לבתי החולים, או שהותנה טיפול רפואי בכך שהם יבצעו פעולות מסוימות שעלולות לסכן את חייהם, ובעקבות זה זה נמנע מהם. אותם אנשים שלא סומכים על אותם פרופסורים שהפכו להיות רק מדבררים או פרזנטורים של תאגידי הפרמה, ואותם אנשים שיודעים שהממשלה שלנו מתעסקת במים שלנו, מתעסקת במזון שלנו, ושאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם שידאגו לבטיחות המזון שלנו ולמים שלנו.
אז תראו, רגע, שאנחנו... יש פה שאלות, אני רק רוצה לקדם את באמת התכלס רגע, למי שרוצה לעזור, מי שרוצה להצטרף, מי שרוצה לתרום, גם יש בתיאור הסרטון את מה שעכשיו הדבקתי בתגובות. מה שהדבקתי בתגובות זה הקמת מטה חירום קהילתי, יש קישור לפייבוקס, לתרומות, וקישור לקבוצת טלגרם יהודית שנפתחה בשביל לאסוף גם את התורמים, גם את הפעילים, גם את מי שזקוק לעזרה ומי שנותן עזרה, אוקיי?
אני אגיד לך מה קורה בקבוצה הזאת מאתמול בערך.
כן, בדיוק.
אנשים פשוט נכנסים, מצטרפים ואומרים, אלן אדם, מה נשמע? אני רופא במקצועי, אני רוצה לסייע בפן הרפואי. אלן אדם, מה נשמע? אני פרמדיק במקצוע שלי, אני חובש, אני אופטומטריסט, אני רופא שיניים, אני אומר לך תגובות שקיבלתי היום.
כן, כן, כן.
אני רוצה לקחת חלק בפן הרפואי ולסייע בנושא הזה. אנשים יוצרים קשר ואומרים לי, אדם, תקשיב, יש לי רכב גדול, הרכב הזה אנחנו יכולים להשתמש בו כדי לשנע ציוד ברגע שאנחנו נוסעים ורוצים לרכוש ציוד שהוא כבד וגדול, או שאנחנו רוצים לרכוש מלאי גדול של מזון, אז אנחנו, אתם יכולים להשתמש ברכבים שלנו, ברכב שלי, כדי לבצע את הפעולות האלה, ואנחנו רושמים את זה. צי רכבים, יש לנו קבוצה של צי רכבים. אחר כך אנחנו עושים קבוצה של שליחים. זאת אומרת, אנשים שמתקשרים אלינו, יש לנו כבר את הבסיס הזה, אבל אנשים שאומרים, אדם, יש לי אופנוע, אני יכול לשמש כשליח, ואז יש לנו קבוצת שליחים, שאנחנו דרכה יכולים לקחת מדהים. את התרופות, או את החבילות מזון שאנחנו נרצה ונכין, וניקח אותם ונשלח אותם ונשתדל שזה יגיע עד לבית של אותם אנשים, כי יהיו אנשים שלא יוכלו לצאת מהבית.
אז okay? עכשיו רק לחזק את מה שאתה אומר האדם, כי בשעת השין יכול להיות שיהיה קשה להתנייד, יכול להיות שיהיה צריך אישורים, כאילו תחשבו מלחמה, ואגב ישראל כבר חולקה ל-14 אזורי צבא, זאת אומרת בשנתיים האחרונות, זה לא איזה סוד, אוקיי? אז תחשבו שבשעת השין יהיה קשה להתנייד, לכן, כדאי מאוד כבר עכשיו להתכונן מבעוד מועד, וכמו שאומרים, באמת שלא נדע ושלא נצטרך.
כל אחד צריך להתכונן גם בבית הפרטי שלו.
בוודאי, בוודאי.
אבל אנחנו ניתן את המעטפת הזאת לקהילה, שמי שירצה לא יצטרך להיות בהתניה של הממסד, ולא יאלץ להגיע למצב שחיילי פיקוד העורף מגיעים אליו לבית, ולוקחים אותו לאיזשהו מחנה פליטים כזה או אחר, כדי שיהיה לו מזון ומים.
בדיוק, וגם...
ושם, דרך אגב, מלא... יעבירו לו זריקות לפני שהוא ברור, נכנס, כדי למנוע הדבקה וכל הדברים האלה.
שם זה כבר יהיה מותנה בהצמדות לנהלים, ולתקנות, ולהנחיות, וכל המילים האלה שממציאים. אז מי שגר בעיר, כדאי כבר להיות מחובר לאיזושהי רשת, מי שגר בעיירה, בכפר, ביישוב, אז אולי יש רק שניים ביישוב, כי זה יישוב קטן, אבל עדיין כדאי להיות מחובר ברשת. אם אתם חיים באיזשהו אזור, זה כבר להכין דרכי מילוט אם צריך, להכין דברים של גם תיק לתנועה החוצה, אוקיי? ולא נדבר על זה כרגע.
וגם כל בבית. תיק לרמה של 10 דקות אתם עפים מהבית.
אמת.
זה אומר כל המסמכים, דרכונים, תעודת לידה, כל הדברים האלה שאנחנו לא מאמינים בהם, אבל הם שימושיים ביותר ואנחנו נצטרך אותם. תיק מוכן עם כל המסמכים, ניירת והדברים, תרופות מצילות חיים, כל ילד עם הרגישויות שלו, כל הדברים האלה. היסטוריון, במה אתה יכול לעזור? א', אני מאוד אוהב היסטוריונים.
אם אתה יכול להגיד לשנות את ההיסטוריה, זה יהיה נהדר.
אם אתה יכול לשנות את ההיסטוריה, אבל הדבר היותר חשוב ומשמעותי הוא שזה לא משנה. לכל אחד מאיתנו יש שתי ידיים, ראש, עיניים ורגליים. כשאנחנו נצטרך שיהיה לנו פס של אנשים שייצרו את החבילות מזון האלה, ואנחנו צריכים את זה, אז גם אנשים שהם היסטוריונים, יוכלו לעזור לנו בנושא הזה. מה יהיה במידה והחשכה וכיבוי האינטרנט והטלפוניה? אז בוא נבין רגע משהו, בסדר? החשכה, כיבוי האינטרנט והטלפוניה, זה קיו, זה סימן בשבילנו, זה סיגנל שאומר חברים, האירוע התחיל.
בדיוק.
וברגע שמבחינתנו אנחנו מקבלים את הסיגנל הזה, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף, להגיע כמה שיותר מהר, לנקודות מסוימות כדי שנוכל לעזור אחד לשני. אוקיי? כמובן לא נעשה את זה עכשיו כאן בצורה הזאת. אבל אנחנו כן נתחיל לעשות מפגשים של פעילים, כדי שנוכל להעביר את המידע הזה. אנחנו גם צריכים כל הזמן לוודא בתוך עצמנו, שלא יסתננו כל מיני גורמים שיקבלו את המידע בצורה אחרת, אז אנחנו נעבוד חכם, עד כמה שאפשר נקרא.
אדם, יש איזה משהו, אני רוצה להזכיר לכולנו,
אוקיי.
אי אפשר לברוח עם טלפון.
לא,
אני בכוונה אומר, כי אנשים, הטלפון הפך ליד שלישית, או לאיזשהו איבר בגוף.
כן, כן, הטלפון לא בעיקר.
לא, ברגע שיש את הרוט, הטלפון נשאר בבית. אפילו אתם יכולים לפתוח אותו, להוציא סוללה, להוציא סים, אתם יכולים לקחת את הסים איתכם, אולי לפעם אם תצטרכו, אבל הכי טוב אם אתם רוצים זה טלפון, טלפון, מה שנקרא, ריק, מת, כאילו חדש, לא רשום, עם סים מהדואר, רק במידה ואתם צריכים שיחת חירום אחרי שברחתם, אבל אתם לא לוקחים איתכם את הטלפון לשום מקום.
לא, בטח לא בפעילות שלנו, אוקיי?
בדיוק, אז ברגע שאתם יוצאים החוצה, ברגע שאתם יוצאים החוצה, זה בלי טלפוניה, וכמובן שגם במתי חירום הקהילתי, מדובר על תקשורת, על מכשירי קשר ודברים כאלה.
מכשירי קשר ותקשורת רדיו, שאנחנו נפעיל איזשהו גל כזה, שיוטט קצת לאנשים, אבל, וההתקשרות בינינו תהיה במכשירי קשר יותר קצרי טווח, אבל הדבר המשמעותי הוא שאנחנו רוצים לייצר איזה 3 מרכזים, 4 מרכזים משמעותיים.
עיקרים,
אנחנו כן. מקבלים גם את הפניות האלה, זאת אומרת, אני קיבלתי פניות של אנשים שאומרים, אדם יש לי שטח כזה וכזה,
כן.
בשטח הזה ניתן לבוא, אתם יכולים להשתמש בו כמקום אחסון, ואנחנו רוצים גם את המקומות האלה, או אדם יש לנו שטח חקלאי ששכרנו, ואנחנו רוצים לתת אותו כדי שיוכלו להשתמש בו, אנחנו רוצים את הדברים האלה.
מי שאתמול התקשרה אליי, והעברתי לך כבר את הטלפון שלה, היא רוצה לתרום כסף, והיא רוצה שהכסף יתרם לרכישת מזון ממקור בשוק לוינסקי, זאת אומרת, היא יודעת, זה, היא לא רוצה להשתתף.
היא רוצה מהמקור הספציפי הזה, וזה בסדר גמור.
כן, זה בסדר גמור.
בואו נסביר רגע מבחינת מזון איך אנחנו עובדים, אוקיי? זה חשוב רגע להבין. יש לנו יועצת תזונה, שאנחנו משתמשים בכישורים שלה, הנה סתם דוגמה איך תזונאית יכולה לעזור לנו, בסדר? ואנחנו בעצם מסתכלים על הרמה הקלורית של המזון, אוקיי? פחות אם הוא טעים, פחות אם הוא מסביע, יש איזושהי כמות קלוריות מסוימת שאדם צריך לצרוך ביום כדי שהוא יוכל לשרוד, ואנחנו מנסים לבנות את התבנית הזאת, את התפריט הזה, ברמה שנוכל לספק את הרמה הקלורית המינימלית הזאת לכמה שיותר אנשים, אוקיי? אז גם אנשים מתחום התזונה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי. גם אנשים שאנחנו עכשיו מייצרים סוג של רשימה שהיא סל תרופות. אוקיי? איזה תרופות אנחנו צריכים בתעדוף, מבחינת העלות שלהם, מבחינת האיכות שלהם, מבחינת זה שהן עוזרות למגוון רחב יותר של פגיעות, איזה סוג של הציוד הזה אנחנו צריכים שיהיה קיים, יש לנו כרגע רשימה שאחד הרופאים מעביר לי, ורשימה שאחת האחיות מעבירה לי, ואז אנחנו מחברים את זה ביחד, ובודקים מה יהיה הכי אפקטיבי ומה הכי יעיל. חשוב רגע רק שנבין דבר אחד, יוזמה מהסוג הזה זה יוזמה שהממסד פחות יתחבר אליה, אוקיי? ומן הסתם תהיה שאיפה של הממסד לבוא ולנסות לנטרל את הדבר הזה. אז אנחנו יכולים להבטיח שאנחנו נעשה את המקסימום האפשרי מהצד שלנו, נעבוד קצת עם השכל, נבין מראש שאנחנו הולכים לשחות בים עם הרבה קרישים, ונשתדל לעשות את המיטב, אבל אם אנחנו פתאום נמצא את עצמנו במצב כמו שג'סטין טרודו התחיל להחרים כל מיני דברים של השיירה, אנחנו כן יכולים ללמוד מזה, אבל אנחנו כן כולנו צריכים לדעת שבפעולות האלה שאנחנו עושים יש מידה מסוימת של סיכון, והלוואי ואנחנו נצליח, ואנחנו כמובן נצליח, אבל יכול להיות שבהיעדר הדברים האלה אנחנו מצליחים הרבה יותר, ויכול להיות תוך כדי שאנחנו, תוך כדי אירוע, הממסד יאתגר אותנו, ואנחנו נאבד קצת מהכוח שלנו ומהיכולות שלנו, אנחנו פשוט אומרים, אנחנו מבטיחים שנהיה מספיק עקשנים נחושים, כדי שנצליח להביא את הדבר הזה למקסימום שנוכל בתנאים שאנחנו נכנסים אליהם. זה חשוב שכולם ידעו את הדברים האלה מראש, יש פה הרבה אתגרים. Okay?
כמה דברים, 3 דברים כרגע יש לי, גם בגלל... 1, טלפון טיפש, לא, טלפון טיפש הוא אומנם הרבה יותר קל, אני מראה, להוציא לו את הסוללה, ולהוציא לו את הסים קארד, אוקיי, הרבה יותר קל, ואז הוא די מת, בלי סוללה ובלי סים הוא די מת, אז אפשר לקחת אותו ככה, אבל חס וחלילה להשתמש בטלפון, כשאתם במקום המסתור, זה 1. 2, מי שנמצא ויש, לצערנו יש הרבה הורים גרושים, או בהורות משותפת, שהם חייבים להישאר בקשר עם האבא, אמא, זאת אומרת של הילדים, כן? וזה לגיטימי, אין פה בכלל ספק. אני חושב שהגיע הזמן לשיחה אמיתית בין בני הזוג, גם אם הם לא מסכימים, הם לא מונחים באותה מציאות, אחד מוזרק 3 פעמים או 4, ואחת היא פה בשידור ומכינה כבר מזון מבוקם, אוקיי? זה בסדר לא להיות מונח באותה מציאות, אבל חשוב לשבת ולדבר כמו אנשים בוגרים, להבין שהתקופה, בוא נגיד, גם אם לא יודעים מה יהיה, אז תסתמכו על זה שיש חוסר ודאות, וככזו, כתקופה של חוסר ודאות, אתם מתכוננים להרבה תרחישים, והמטרה היא לשמור על הילדים, המטרה היא שהילדים יחיו, יסגצגו, לא רק ישרדו, וזה המסר שצריך לעבור בין שני ההורים, וזה ממש חשוב. דבר
ועוד
נוסף...
דבר, עוד נקודה חשובה, זה שאם אין הסכמה בין ההורים, להביא ילד למקום מסוים, זה יוצר מצב שאותו אזור שהיה עד עכשיו מוגן, הוא כבר לא מוגן.
הוא חשוף.
כי בעצם אתה חטפת ילד, ועכשיו יש מישהו בצד השני,
עילה, כן.
שיש לו עילה להפעיל את כוחות הביטחון, המשטרה, לא יודע, עובדים סוציאליים וכל הגורמים המסדיים האלה.
זה חשוב לדבר על זה מאוד מועד ולהסכים.
להגיע ולסכן בעצם את האנשים שימצאו שם.
כן.
אז המציאות מורכבת, אני אישית נמצא במציאות הזאת. בת הזוג שלי יש שתי בנות, היא גרושה, ויש לנו את הבעיה הזאת. אבל הדברים האלה צריכים להיות בהסכמה, צריכים להיות בתיאום, וזה חשוב מאוד להבין את זה.
וזה הזמן, זה הזמן לאזור את הכוחות האלה ואת האהבה, ולמרות כל ההסכמות, ולמרות כל הפילוגים בבחירה ומקורח שיש בין בני זוג, תבלעו רוק. ותעשו באמת את מה שטוב לילדים, ומה שטוב לטובת כולם אחר כך, כי זה ממש חשוב. דבר נוסף שאני רוצה להזכיר, ואתה הזכרת את זה לפני שני שידורים, ואני מה זה מסכים איתך, תראו, כשזה מגיע למצב של דופקים אצלכם בבית, ואתם לא רוצים ללכת, ואתם יודעים שיופעל כוח ויקחו אתכם וזה, אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות, אבל אני יודע ש... זה לא הולך להיות להם קל, ואני הולך להשאיר להם אדמה חרוכה, גם במחיר חיי וחיי משפחתי, צר לי לומר את זה, אבל אין פה, כשהם התחילו, קודם כל הם התחילו. דבר שני, אתם תכינו לכם בבית את מה שאתם צריכים, בשביל, אם זה מגיע למצב כזה, ושוב, זה רק דעה, כל אחד יעשה מה הוא רוצה, אבל גם אם זה מגיע לתמות נפשי עם פלישתים, אז תיקחו איתכם כמה שיותר, אסור לעשות להם עבודה קלה.
תיקחו איתכם כמה שיותר, לא בחיים, בציוד.
אסור לעשות להם עבודה קלה, כמו שאמרת...
אני רגע רוצה לומר משהו חשוב וקריטי, אוקיי? בנושא הזה. בואו נחלק את הלוח זמנים של אירוע כזה, בסדר? אז בואו נתייחס קודם כל ל-72 השעות הראשונות. 72 השעות הראשונות, מה שקורה זה שה... בתודעה של אנשים, זה שקרה עכשיו אירוע, לצורך העניין, נגיד יש שחשכה, אין אינטרנט, קו טלפון מת, אין טלוויזיה, אין כלום, מה שקורה בדרך כלל זה שאנשים חושבים שיש תקלה,
וזה יחזור.
הדבר הזה הוא זמני, שזה אוטוטו חוזר, בנוסף יש להם מצב שבו הם סומכים על הרשויות, שיתקנו את התקלה הזאת, פרק זמן סביר של, שלוקח לבני אדם להבין, שזה משהו שכנראה לא יתוקן, הוא איפשהו בטווח של 72 שעות. אחרי 72 שעות, אנשים מתחילים כבר לשאול את עצמם את השאלה, האם יכול להיות שהתקלה הזאת היא לא זמנית, ושהמצב הזה, זהו, ככה זה נשאר, ואף אחד לא הולך לטפל בזה. Okay? 72 השעות הראשונות הן הכי קריטיות, כי מה שקורה זה שאנשים בעצם יושבים בבית בחוסר ודאות, ולא עושים שום דבר, בתקווה שהממסד והשלטון יטפלו בבעיה הזו. רואים אותה כזמני. אנחנו יודעים אחרת. אנחנו מבינים בעצם שברגע שאירוע כזה קורה, זה משהו שלא יטופל. אבל יש לנו בערך 72 שעות, שבה בזמן הזה רוב האנשים הם קפואים, הם סטטיים, הם לא עושים...
לי ולך יש פחות אדם.
נכון. מה שהאנשים האלה יעשו, אוקיי? זה בעצם להישאר בבית, הם יפחדו לצאת החוצה, הם יהיו בתוך הבתים של עצמם, יחפשו להיות נשמעים להנחיות וכל מיני דברים כאלה. למדינה גם לוקח פרק זמן מסוים להתארגן על עצמם. אוקיי? בערך אחרי 72 שעות, כל הכוחות כבר מגיעים לאזור שהם צריכים להגיע, כל הסטרקצ'ר הזה נבנה, וכל הדברים האלה מתחילים לקרות. אנחנו צריכים להבין שיש לנו חלון זמנים של 72 שעות, שבו כל מי שלא אמור להיות בבית שלו, אמור לעוף קיבינימט מהמקום שהוא נמצא בו, לסייף פלייס שהוא הגדיר לעצמו. הוא צריך להגיע לשם ב-72 שעות הראשונות, ועדיף כמה שיותר מהר. מקסימום חברים, האירוע הזה הוא זמני, טיפלו בהכל, תחזרו אחר כך הביתה, אין שום בעיה, אבל אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להיות במצב של פריז, אוקיי? אתם חייבים להיות במצב שבו אתם זזים מהר מאוד לנקודה שבה אתם אמורים להיות, וזה ה-safe place או המקום הזה שאתם הכנתם לעצמכם מראש.
וגם כשהגעתם לנקודה, לא לחנות את הרכב ליד, ולא להגיע עם טלפון, ולא, אוקיי, כאילו, תהיו טיפה יותר מתוחכמים מזה.
יופי. אז זה מאוד מאוד חשוב, ה-72 שעות הראשונות זה הדבר הבעייתי. מה שקורה זה שלרוב האנשים יש בערך כמות מזון לאיזה 72 שעות, או גג שבוע בבית, אבל לאט לאט זה כזה מתחיל להתקצר. אחרי 72 שעות, אנשים כבר התחילו לצאת החוצה. התחילו לצאת החוצה, לנסות להבין, בונה, מה קורה פה? מישהו מגיע, מישהו הולך לטפל בזה, מישהו הולך לתקן את זה, המזון כבר מתחיל להתקצר, פתאום אין מים, צריכים ללכת להביא דברים, האנשים שלא מוכנים לזה, לא תודעתית ולא בבית, אחרי 72 שעות יתחילו לצאת החוצה, ואז הבחוץ הופך להיות מקום מאוד מסוכן. כי בעצם מה שיקרה זה שאנשים יתחילו ללכת למכולת הקרובה, לסופר הקרוב, וביום יומיים הראשונים לרכוש את המוצרים שתוך שנייה ייעלמו מהמדפים, ומיד לאחר מכן, שבוע לאחר מכן, סופרים, כל הדברים האלה כבר יהיו ריקים לחלוטין, ואז בעצם זה כבר מתחיל להיות מסוכן. מה שקורה זה שבעצם אנשים נלחמים ברחוב על משאבים, על ריסורסז, והם כולם במוד הישרדותי. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להיות ברחוב במצב הזה. אוקיי? באותו שלב גם כבר המשטרה פרוסה בכל מקום, מעבר בין ערים הוא בעייתי, אי אפשר לצאת ואי אפשר להיכנס, יש לוקדאון, יש עוצר, כל נקודת מעבר, יש בידוק, כל הדברים האלה זה משהו שאנחנו צריכים לעשות לפני.
לפני.
אם הגעתם למצב שאתם כבר שם, יש גם דרך להתנהל, אבל הדרך הכי נכונה, ברגע שזיהיתם שהדבר הזה קורה, לקחת את הרגליים ולעוף מהבית כמה שיותר מהר, כשעוד אפשר. זה הדבר הראשון. בסדר?
לא, תראו, בשידור הזה, אין רצון להלחיץ, אין רצון להפחיד, אין רצון להטיל מורה ולגרום לכם לחרדות, ממש לא. את זה עושה היטב מדינת ישראל ושולחיה, אוקיי? אנחנו באמת באים מדאגה לנו, לאחים ולאחיות שלנו, למשפחה שלנו, למי שרוצה מהם להקשיב ולהגיד, אוקיי, אתם מדברים, you make sense, אוקיי, הם דווקא לא, אבל אתם כן. אז מזה רק ללמוד ולהתפתח ולשכלל את עצמנו כתגובה למצב או לתרחיש שעלול להגיע. אולי לא
יגיע. אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב. תדאגו ותשימו לב כל הזמן לסביבה שאתם נמצאים בה. מה שקורה במצב חירום זה שאנחנו ננעלים בתוך איזושהי בועה כזאת של עצמנו. Okay, אתם חייבים, אני אתן לכם את זה בדוגמה ממקום העבודה, ואז כל אחד יוכל להתחבר למקום הזה. יש ימים בעבודה שהם כל כך עמוסים, שאתה מוצא את עצמך לא מצליח לעמוד בעומס הזה, ואז מה שאתה תראה כמנהל, זה עובדים שלך שהם פשוט נכנסים לאיזשהו עתימה כזאת, נכנסים לאיזושהי בועה כזאת, ואתה צריך להגיד לו, אוקיי, אתה צריך לעשות רק את הדבר הזה, אתה רק תמזוג כן. בירות עכשיו.
כן.
בסדר? והוא מכוונן את עצמו לפעולה הכי בסיסית שהוא יודע לעשות, רק לעשות את זה, ולא להתמקד בעוד שום דבר אחר, פשוט ננעל בתוך איזושהי בועה, ומוציא את עצמו ומנתק את עצמו מהסיטואציה. אתם צריכים לוודא עם עצמכם, ועם אנשים שאיתכם, כל הזמן שהם לא ננעלים בתוך עצמם. חייבים כל הזמן להיפתח כמה שיותר, להיות עם ראייה של 360, על מה קורה סביבנו, כל הזמן, כולם. אם אתם מזהים בן אדם שמתחיל להתכנס בתוך עצמו, אתם התפקיד שלכם, ואתם צריכים לעשות את זה אחד כלפי השני, היא להושיט לו את היד, לתפוס אותו, להסתכל לו בעיניים, להגיד לו, איי, זה אני, שהוא יתנתק רגע מהמצב הזה, זה לא, לא בצחוק.
לא, אתה יודע למה צוחק, אני פשוט בתור אדם ש... אתה יודע, עשיתי כל מיני דברים בחיי, בין היתר גם עברתי בעולם הסמים, ו... כשעוסקים בזה, אז זה מצב שהוא מתאים גם בצורה הזייתית, תרתי משמע לעולם ההוא, ואתה צריך לבוא, יש מונח שנקרא עוגן, זאת אומרת, בן אדם שנאבד בתוך עצמו, אתה בא אליו ואומר לו, אתה נותן לו עוגן מהמציאות, מהכאן ועכשיו, אוקיי? היי, זוכר את הגשש החיוור, סתם, אתה מביא לו דברים שהם, כן, כאילו מוציא
אותו. יחברו אותו בחזרה למציאות.
בדיוק, בדיוק. אז זה מאוד מאוד חשוב, אני טוב שאתה אומר את זה, כי זה עלול גם לקרות, וחשוב לא פחות. ואני אומר את זה באמת כבר הרבה זמן, מעבר למה שאני אומר של לצאת מהעיר, וזה בדיוק בגלל תקופה כזאת שאנחנו עלולים להגיע אליה, אנחנו כבר חלקית בתוכה, ברגע שאין תקשורת, יש לכם שכנים, הזמן ליצור קשר טוב עם השכנים זה שלשום, זה לא בהחשכה או בניתוק חשמל ותקשורת, אז תעשו את זה מבעוד מועד, ובתקווה שאתם יכולים להיות מונחים באותה מציאות, זה אחד. שתיים.
אני קורא לזה מעגל אמון.
מצוין, אוקיי? מצוין. תגידו
כבר עכשיו את מעגל האמון מצוין. של האנשים שאתם בוטחים בהם, ומתכוונים לשתף איתם פעולה, רצוי שיהיה בסביבות 10 אנשים, לא צריך יותר מדי ולא צריך פחות.
כן, כן, לא, גם אם יש 5, גם אם יש 3, זה מתי, אני אגב שתבין, אחרי הסגר הראשון, התחלתי לקנות מכשירי קשר, אני מיוזמתי פשוט נתתי אותם לאנשים שאני יודע שהם מונחים על אותו הדף איתי, כדי שיהיה לנו, במידה וצריך, אתה יודע, אז יש את המכשיר קשר. דבר נוסף...
שי, למה זה חשוב בעגל האמון?
רגע, דבר נוסף, בתחילת 2020, בינואר, אני חושב זה היה כבר, התקשרתי לסלקום זה היה, לא יודע, ולבזק, אמרתי, אני רוצה לנתק את הטלפון מהאינטרנט. מה קורה? היום יש לי טלפון בזק כמו קו של שנות ה-80. כשיש הפסקת חשמל, כשאין לי אינטרנט ואין לי טלפוניה, זה עובד. אוקיי, אז אולי אין לי הרבה אנשים להתקשר אליהם, כי לא הרבה אנשים עשו את מה שאני עשיתי, אבל זה סופר חשוב אם אתם רוצים בכל זאת איזושהי תקשורת עם העולם, שלא מבוססת חשמל או אינטרנט, כי זה...
ברדיו, טרנזיסטור פשוט, זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות לך. טרנזיסטור פשוט, שעולה, לא יודע, 100 שקלים, אחד הדברים הכי חשובים שיש, כי FM עדיין עובד. זאת אומרת, הדרי רדיו הם עובדים, והתקשורת דרכם, היא עובדת, וזאת תהיה הדרך היחידה לקבל ידיעות. המעגל הזה שדיברנו עליו מקודם, מעגל האמון הזה, הוא סופר קריטי מהסיבה המאוד פשוטה, שזה גם מוריד את כמות האנשים שאין להם אמון בך.
בסביבה הקרובה.
בסביבה הקרובה והמיידית שלך. יש גם מעגלים חופפים כאלה, שהעשרה אנשים שלך, אתם בתחת אותה מטריה, בסדר? אבל אחד מהם, הוא גם מכיר מישהו בקבוצה השנייה, שהוא תחת מטריה של 10 אנשים אחרים, והוא יכול להיות to validate you, אוקיי? אז אתה גם מייצר את המעגל של האנשים שיסייעו לך, אבל אתה גם מייצר כל מיני מעגלים חופפים נותרים של אנשים שלא יתקפו אותך, אוקיי? וזה חשוב להבין את הדבר הזה. עוד משהו. אנחנו נאלצנו להבין בתקופת הקורונה שהמעגלים החברתיים שלנו היו חייבים להשתנות. היו אנשים שהיינו חייבים לנתק אותם מהחיים שלנו. והיו אנשים שהפוך, ניתקו אותנו מהחיים. אוקיי? הדבר הזה הוא קריטי וחשוב להבין פה אני אומר תודה לאלוהים. זה כבר מלמעלה. אוקיי? בעצם הוא היה חייב לחתוך מאיתנו את הקאפו האלה, גם שזה האנשים הכי קרובים אלינו, אמא, אבא, אח, אחות, חברים הכי טובים שהיו לנו, אנשים מהעבודה, שהאנשים האלה היו, אתה יודע, בשר מבשרנו, והוא היה צריך לעשות לנו לפני זה, זה לחתוך בבשר החי, מה שנקרא, לנתק אותנו מהמעגלים האלה, שהם יהיו המעגלים שיתהפכו עלינו. אנחנו ראינו כל כך הרבה דוגמאות מצערות מהשנתיים האחרונות, של ילדים שהתנערו מהאימא שלהם ולא הזמינו אותה לארוחות משפחתיות וכפו עליה ללכת להתחסן ואימא שגרה בחול ולא יכולה לבוא לראות את הנכדים סבתא שגרה בחול ולא יכולה לבוא לראות את הנכדים והורים שנידו את הילדים שלהם מהשולחן של החג ואלף ואחד דברים כאלה אבל ראינו גם דברים יותר חמורים ראינו אנשים שממש באים ומלשינים אחד על השני.
אדם, תן לי רגע, אני גם צריך לסיים עוד מעט, אמרתי לך, אני חבר מגיע, אנחנו יושבים לנגן, קצת להתנקות, אתה יודע, מכל הטרללה הזה. כמה דברים חשובים, אחד, זה תגובה של אורן פה, וזה נכון, אני למשל, הרכבים שלי הם תמיד לפני השנתונים עם כל המחשבים והווי-פיי, והאיקורן. מה?
איזה שנתון זה בערך?
לי יש 2008, אוקיי? אבל לא משנה, תלו גם בדגמים, באמריקאיות אולי יש את זה כבר מ-2002, זה לא משנה, צריך להבין שאתם רוצים רכב שאין בו וי-פיי, אין בו את כל המחשוב החדש, אוקיי? ואם יש, אתם הולכים למוסך ואומרים לו, איפה מנתקים את הווי-פיי, איפה מנתקים את הדברים האלה, אוקיי, או בלי איתורן וכדומה. חשוב מאוד, אוקיי? וככה אתם יכולים לנסוע לפחות לפרק זמן קריטי, קצר, אבל קריטי, אתם יכולים לנסוע כרכב שיהיה יותר קשה לאתר אותו, זה אחד. דבר
שני. אני מזכיר לך שיש את אין הנץ.
לא, לא, ברור, ברור, אני עוד פעם, זה, אין הנץ, זה מצלמות, פה מדובר על איתור מבחינה אחרת, מבחינה אלקטרומגנטית או של קרינה ודברים כאלה. דבר נוסף, לא פחות חשוב, שוב, אני בזה כבר הרבה שנים, אבל אני רק ככה נותן מהיר את העניינים האלה, ידוע מה זה סמיכה טרמית, כן? זה הסמיכת כסף הזאת, סמיכה שזה מין דף נייר כסף, מקופל, עולה 10 שקלים, במידה ויש קביעות קור ודברים כאלה, אז מתכסים איתה, אוקיי? והיא מאוד מחממת מצד אחד. מצד שני, היא מפחיתה קרינה, אוקיי? אז זו סמיכה של 2 מטר על מטר, מקופלת. אני, יש לי פה, חכו רגע, אני אראה לך רגע. אוקיי, אז emergency rescue blanket, סייז 210 על 160, אתם רואים את זה? חבילה כזאת עולה 10 שקלים נגיד, צריך לקנות כמה כאלה שיהיה לכם, יש לזה כמה יתרונות. אחד, אם בלילה קר אתם מתכסים בזה, זה עושה עבודה טובה הדבר הזה, זה מבודד, אוקיי? דבר שני, יהיה קשה, קרינה, יהיה לה קשה יותר לחדור את זה, אוקיי? איתורים, רחפנים, דברים כאלה, אוקיי? זה דבר שני. דבר שלישי, קובעים להגנה מקרינה, חשוב מאוד, חולצות להגנה מקרינה, חשוב מאוד, אני פחות מדבר על תחתונים וזה, או מכנסיים, יותר לזיהוי של אינפרה אדום, של חום גוף, הבגד הזה והכובע הזה, יכולים להפחית את טביעת חום הגוף שלכם, לקליטה על ידי כל מיני ציודים שיופפו בשמיים, או כל מיני אנטנות, בטח אם אתם מסתתרים איפשהו, אז זה חשוב, אמנם זה עולה כסף, אבל זה חשוב, שוב, אני בזה כבר הרבה שנים, אז יש לי את הדברים האלה, אבל מי שיכול, מי שידו משגת, ברמה האישית, כן, זה בלי קשר עכשיו למטה החירום הקהילתי, ברמה האישית, הדברים האלה, אומנם, אתם אומרים, זה פיץ' אף קס, כמה אני צריך, זה יכול מאוד להיות שזה יציל אתכם מגילוי, כן, אז זה גם דברים קטנים, אבל חשובים לא פחות. תמשיך.
טוב, אנחנו נחתור לסיום. חברים, אנחנו מקימים את המטה החירום הקהילתי שלנו, אנחנו רוצים לעשות את זה בפריסה ארצית עם כמה נקודות משמעותיות שבהם גם יהיה איזשהו מרכז לוגיסטי שלנו, שבו אנחנו נאחסן מזון, תרופות ומים. אנחנו מאוד מאוד צריכים את העזרה ואת ההתגייסות של כולם, כדי שהדבר הזה יהיה מספיק גדול שיוכל לתמוך בכל הקהילה שלנו. כל מי שער, כל מי שמרגיש את הצורך, יש פרטים בפוסט של הפרק הזה, יש שם קבוצת טלגרם, תצטרפו, תגידו מה השם שלכם, מה הדבר שבו אתם יכולים לתרום, ובנוסף, תמיכה כספית, זה משהו שהוא רלוונטי, כי אנחנו רוצים לבצע רכש גדול מאוד, של ציוד, של מזון, מים ותרופות. זה הייעוד היחיד של הדבר הזה.
שולמית צירפה כאן קישורים לאלי אקספרס. נא לא... לא להיכנס לאלי אקספרס, אלי אקספרס הזמנה תיקח 3 שבועות.
אם זה יגיע.
בדיוק. אנא, את מה שהראיתי עכשיו, אפשר לקנות פה בישראל, תוך 3 ימים זה אצלכם. קובעים, חולצות שדיברתי עליהם, אפשר לקנות אצלי או ברשת פה בישראל, זה תוך ימים מגיע אליכם, אוקיי? ואני מצטרף רגע למה שאדם אמר, קודם כל יש את זה בתיאור סרטון, את הכישורים ומה שצריך, ושמתי פה בתגובות כמה וכמה פעמים, כדי שלכל פעם מצטרפים אנשים, השרשור של התגובות יורד, אז שמתי כדי שזה כל הזמן יהיה זמין, הצטרפו לקבוצה, את כל השאלות שלכם שם, למזלו של אדם
יש לו כמה... שתפו והפיצו, כי כן, אנשים צריכים לדעת את זה.
מאוד, חשוב מאוד. ותזכרו שאנחנו, אנחנו הפרטיזנים, כן? לטוב, לרע, לא יודע, זה יכול להיות אחרת, אבל זה ככה. אם כשאמרו יש מגפה, תסגרו את החנויות, כנסו לבתים, שימו מסכות, אנשים היו שמים זין על ההנחיות האלה, לא היינו היום במצב הזה. אולי היינו במצב אחר, אבל זה הכל תלוי בהסכמתנו, ואסור להסכים להמשיך את הטרלול, כל עוד זה ממשיך, אנחנו כבר בפנים. אז אנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש, ולקוות שנצא מזה הרבה יותר טוב ומחוזקים, וכמובן עם צאצאים חזקים.
כן. מסר אחרון.
בטח.
חברים, תהיו לידרים, אוקיי? במצב, קודם כל, תזמו יוזמות מהסוג הזה שמטרתן היא טובת הקהילה שלנו. כל אחד יעשה דבר אחד, הקהילה שלנו תהיה מוגנת ויהיה לנו את הפתרונות לכל הבעיות. יש מאות ואלפי ועשרות אלפי בעיות, אבל יש גם מאות ואלפי ועשרות אלפי אנשים שמתעסקים בדברים האלה, ובגלל זה תזמו פעילויות. הדבר השני, ביום האירוע, אתם האחראים, אתם הלידרים, אתם מי שמוביל. כי לכם יש יותר ידע, ואתם כבר בסטייט אוף מיינד אחר. קחו את זה על עצמכם, אחריות זה לא דבר שנותנים לך, זה דבר שאתה לוקח על עצמך, אנחנו פה משתדלים לקחת את האחריות עבור קהילה מאוד מאוד גדולה, אבל אתם תיקחו את האחריות על האנשים הקרובים והחשובים אליכם, ולא להפך. אוקיי?
רגע, דבר חשוב, מרב, אני שם פה עוד פעם את הכישורים, גם לקבוצת טלגרם וגם על על התרומות. דבר חשוב, אני אומר את זה, אני אגמות בעיניים, תקשיבו. הילדים לא יודעים, אוקיי? הילדים לא אמורים לדעת, עוד לא. תמנעו מהם את המידע הזה. תנו להם את השמחת חיים ואת התום ואת התוהר ואת הצחוק. אל תרסו להם את זה עם העולם של המבוגרים, אוקיי? ואני אומר את זה גם לאותם חברים שמספרים לילדים שלהם כבר, אתה רואה מאמי, זה ענן וזה ריסוס, מרססים אותנו, אני לא מגלה את זה לילד שלי עוד לא, לא רוצה להרוס לו את, את התמונת עולם, את התמונת מציאות ואת השמחת חיים, ולא רוצה להכניס לו מחשבות כאלה לראש. אז על אחת כמה וכמה, בכל הנושא הזה של השידור, תהיו אחראים, תעשו הפרדה בין העולם של המבוגרים לעולם של הילדים, מתישהו אולי גם הילדים ידעו מזה, אבל תעקבו את הרגע הזה כמה שניתן, כי הוא עלול, סליחה, הוא עשוי אולי בכלל לא להגיע, ואני מקווה שכך, אבל אם הוא יגיע, והוא עלול להגיע, רק אז תשתפו אותם, וגם אז טיפין טיפין, אלא אם כן הם ממש רוצים לדעת, והם כבר בוגרים, בסדר, אבל תבינו שכל זה, כל מה שאנחנו חווים עכשיו שנתיים, שלא לומר גם יותר, זו זוהמה נאצית, זו זוהמה בכוונה תחילה לזהם לנו את התודעה, ולקלקל לנו את החיים, ולקחת את כל מה שנבנה במשך המון המון שנים. אז אנחנו צריכים לעמוד פה בגבורה, ולעמוד ולא לתת לזה לקרות, ולהרחיק את זה כמה שניתן מהילדים. וזה בקשה אישית ממני אליכם, שמרו על הילדים כמה שניתן, והרבה פעמים שמירה על התום והתואר שלהם.
לנפש שלהם.
לנפש שלהם, זה לא להגיד להם בכלל את הדברים האלה של עולם המבוגרים שזיהמו לנו אותו. אז זה הבקשה האישית שלי, ואדם, ממך אני רוצה לומר, קודם כל תודה על העשייה ועל אתה יודע, על הכובע שאתה לוקח על עצמך, כובעים אפשר לומר. דבר נוסף, כמו שזה נראה, אנחנו צריכים לעשות עוד שידור כזה מתישהו, כאילו זה צריך להיות
באירוע מתגלגל,
אז גם, בדיוק, אז הכל צריך להיות ככה מתגלגל, אנחנו נשפר את הדברים, ואנחנו נעשה אותם יותר טוב, ותודה רבה גם לכל מי שהיה כאן בשידור, חשוב שאתם איתנו, שאנחנו לא לבד בזה, בכל זאת, טוב לדעת שיש עוד אנשים כמונו, תודה.
ביי לכולם, תודה רבה.
אחלה, כל טוב שיהיה, ביי.